הגענו לדף ח' עמוד א' בשורה השביעית, למדנו בדף הקודם לגבי יריית נגעים במועד, וביום הראות בו למדנו בברייתא, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאתה לא רואה בו. והגמרא מסבירה את הלימוד, אמר, וביום הראות בו יש יום שאתה רואה בו נגעי צרת, ויש יום שאתה אי אתה רואה בו. מהי משמע? שואלת הגמרא, איך משמע הפסוק באמת שיש יום שאתה לא רואה בו נגעים? לכאורה פשט הפסוק, וביום הראות בו, הכוונה, בזמן שיראה בו בשר חי, יתמה. אז אמר רבי, הוא מסביר, אם כן, לכתוב רחמנה ביום. היה מספיק שהתורה תכתוב ביום, למה צריך וביום תוספת הוו? מהי וביום? אלא שמאמינה, תוספת הוו בא ללמד אותנו. יש יום שאתה רואה בו צרת, ויש יום שאתה רואה בו צרת. זאת דעת הבאי. ורב מסביר אחרת, רב אמר לו, כולה קרא יתראו. כל המילה הזאת, וביום מיותרת. היא לא נכתבה לדרוש עליה, אם כן, לכתוב רחמנה ובהיראות בו בשר חי. למה צריך לכתוב וביום הראות בו? מספיק לכתוב ובהיראות בו. אז מהי זה וביום? שמאמינה, יש יום שאתה רואה בו צרת, יש יום שאתה רואה בו צרת. ושואלת כמו על הבאי שדורש מהוו, והוא לא דורש מכל המילה וביום, למה הוא לא דורש? אלא הוא בא אליה, המילה ביום אומנם מיותרת, אבל נצרכת כדי ללמוד משהו אחר, כדי ללמוד ביום ולא בלילה, שבודקים את הנגעי צרת דווקא ביום ולא בלילה לאור הנר. וכן אי אפשר לדרוש פה על כל המילה שיש יום אתה רואה בו, או יום שאתה לא רואה בו. ורבה, הוא רבה שהוא לומד מכל המילה ביום ולילה, ומנעלי, ביום, שזה שרואים נגעים דווקא ביום ולא בלילה, מאיפה הוא רב ולומד את זה? הוא לומד את זה בפסוק אחר, נפקא ליה, כתוב מהפסוק, לכל מראה עיני הכהן. משמע מהפסוק שצריך לבדוק ביום, כי אז הכהן יכול לראות. מראה עיני הכהן זה אומר שהכהן יכול לראות עם העיניים שלו, לא לאור הנר וכדומה. אז מתי יכול לראות עם העיניים שלו? דווקא ביום. והבאי הוא חולק ואומר לו, אמוי באי ללמיות אל סומה באחת מעיניו. הבאי אומר מה שלומדים, לכל מראה עיני הכהן, זה בא למעט כהן שלא רואה באחת מעיניו. עליו אי אפשר לומר מראה עיני בלשון רבים. לכן אדם כזה, כהן כזה, לא יכול לראות נגעים. שואלת הגמרא, ורב נמי באי ללאחי, לכאורה גם לרב אותו פסוק נצרך בשביל למד שסומה באחד מעיניו לא יכול לראות נגעים. אומרת מה נכון, הנה חיניים, באמת אלא ביום ולילה מנהלה, מאיפה רב לומד שאפשר לראות נגעים ביום ולילה? נפקלה, הוא לומד את זה בפסוק אחר. ולמד האדם שהוא מוצא נגע בקירות ביתו, שהוא צריך להודיע לכהן, כתוב, כנגע נראה לי בבית. משמע לי ולא לאורי. מה זה נראה לי? שאני ראיתי בעיניים שלי. מתי אני יכול לראות בעיניים שלי? רק ביום ולא בלילה. לכן מכאן משהו הפסוקים שצריך דווקא לראות נגעים ביום ולא בלילה. אבל הבית הוא אין לו. אם יעת, אם שמה מהפסוק לבית צרת הבית, היינו אומרים לא. אבל מיני מילי תומד עליו גופה, היינו אומרים טוב. שם, לגביות הלילה, זה דווקא לגבי תומה שלא גופו. תומה שלא תומה בגופו ממש, אלא לבית. אבל תומד גופה לגבי תומה בגופו. אפילו לא רואה, הייתי אומר שגם אפשר לבדוק אפילו לאור הנר, כי לא כתוב שום דבר שצריך לראות דווקא בעיניים, כמה שמע, לכן התורה היא צריכה למד אותנו, וביום הראות בו, למד באמצעות היום, ביום ולא בלילה. לכן זו דעת הבית, ולומד דווקא מתוספת הוו, שיש ימים שלא רואים בו נגע צרת. הגענו למשנה נוספת בחטא עמוד א', המשנה הזו מביאה, כמשך למשנה הקודמת, עוד כולה של רבי מאיר בכל המועד, לפני כן ראינו שרואים את הנגעים בכל המועד, להקד ולא להחמין לפי רבי מאיר, כאן כולה נוספת. עוד אמר רבי מאיר בכל המועד, מלקט אדם עצמות אביו ואמו, מפני ששמחה היא לו. כלומר, בזמן חזר נהגו לקבור את המתים משפחות משפחות, מקרה שלא יכלו לקבור את המת בקברי אבותיו, המרחק היה גדול מדי או משהו כזה, אז היו קוברים אותו בקבר ארעי, עד שבשר יתעכל, ואחרי זה היו מלקטים את העצמות ומעבירים אותם לקבורה בקברי אבותיו. זה נקרא יום ליקוט עצמות, יש את זה בכמה עניינים בשס. ועל זה אמר רבי מאיר, שמותר אדם לעשות זה במועד. ויכול להלביך אותם לקברי אבותיו במועד. למה? כי זה שמחה היא לו. שמחה שהוא מעמיד את העצמות, בעצם שהוא מעביר את העצמות בקברי אבותיו. לא, ואז מילה, לא מצטער במועד. והגמרא תקשה על זה. רבי יוסף אומר, לא, אסור לעשות זה בכל מועד, כי אבל הוא לא, בסוף השלב זה צער. אדם שהוא רואה את העצמות, אביו ואמו, למרות שהוא מעביר אותם לקברי אבותיו, זה צער, ואסור להצטער במועד. עוד כתוב, לא יעורר אדם על מיתו. כלומר, אם מת לא מת, נניח כמה זמן מסוים, סמוך למועד, לא יזכור ספדן לחזור על להביא, לאסוף את קרוביו, לעורר, שיבכו יחד עמו, והגמרא תסביר את זה יותר. ולא יספידנו קודם לרגל שלו, שאם אסור לזכור ספדן, להספיד את המת לפני הרגל, משך 30 יום, ושוב, הגמרא תסביר מדוע 30 יום לפני הרגל. שואלת הגמרא מה שרבי מאיר אמר, שמותר ללקט עצמות אביו ואמו ברגל. ומינו, כתוב, המלקט עצמות אביו ואמו, הרי זה מתאבל עליהם כל היום, צריך להתאבל עליהם, הרי שזה צר לו. ולערב אני מתאבלים עליהם, ואמר רב חיסדא, אפילו צורים לו בזינו, אפילו עם העצמות, צרורים לו בסדין, והוא לא ליקט אותם, הוא לא רואה אותם, עוד אין צריך לדבר עליהם, כל זמן שלא נקברו. עכשיו, מזה שחייבים להתאבל על לקיטת העצמות אביו ואמו, ברור שהלקיטה גורמת צער, איך אמר רבי מאיר שאפשר לעשות זה במועד? אז אמר ביי, לא יש להסביר כך, מה שאמר רבי מאיר זה כך, אימא, לא כי זה שמחה היא לו, באמת זה שמחה שהוא מביא את העצמות, זה ברור שזה צער, אלא מפני ששמחת הרגל עליו, כלומר, כל כך הוא עסוק בשמחת הרגל, עד שהוא כבר לא מרגיש צער בלכתת עצמו אבי ואמו. וזה הבסיס לכולה של רבי מאיר. עוד אמרת במשלב, לא יערער על מיתו, מה זה, מה לא יערער על מיתו, אמר רב, קד הדר ספדן במערב האמרי, כדי שהיו הספדנים מסתובבים בארץ ישראל ואומרים, יבקון אימי כל מריר אליבה, יבקו אימו כל מרי נפש, כלומר, היו קוראים לכל הקרובים להתאסף, לבכות אימו על המת, אז לעורר אחרים לבכות, זה אסור, כמו שאמרנו, לא יערער על מיתו, אפילו קודם לרגל 30 יום. ואמרנו, לא יעורר, לא יספידנו קודם לרגל 30 יום, מה ישנה 30 יום? למה דווקא 30 יום לפני? אמר רב כאן, אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בדם אחד שכנס מאות האות לרגל, הוא בא ספדן ועמד על פתח ביתו, להספיד קרובו שמת. אדם בעצם חסך כספים בשביל הרגל, האות לירושלים, ועכשיו הגיע ספדן ועמד על פתח ביתו, והתרגש מההספד, ונטלתן אשתו, האשתו לקחה את המאות, ונטלן לו ספדן בשכרו, ועקב כך בעצם אדם, אותו אדם נמנע ולא עלה, לא עלה לרגל. אז באותה שעה אמרו חכמים לא יעורר על מיתו ולא יספידנו כל מרגל 30 יום. למה? כי ב-30 יום לפני הרגל אנשים חוסכים כסף לרגל, ענייני הרגל. ואם יזכרו ספדנים, הם יבזבזו את הכסף לספדנים, כי זה דבר שבכל זאת אדם רוצה להתרגש וכדומה, לכן הוא כבר ישכח מן העלות לרגל. זה טעם אחד. טעם אחר שמואל אמר לו, כפי שאין המת משתכח מן הלב 30 יום. כלומר, אם יספידו אותו פחות מ-30 יום לפני הרגל, אדם יבוא להספיד אותו ברגל, כי אם הוא נזכר באמת 30 יום לפני, הוא עוד עלול להתעסק בצער של המת. זה מה שכתוב פה, אין המת משתכח מן הלב 30 יום. מהי ביניים? מהי דבר ביניים? יקבל היו דקבר בחינם. אם הספדן עושה את עבודתו בחינם, אין חשש שהכסף יתבזז על שכירת, על השכיר ספדן. אבל אם הוא עושה בכסף, אז יש חשש כזה. עוד משנה בחטא עמוד ב', אין חופרים כוחים וקברות במועד לצורך מתים שימותו אחרי המועד, כי יש בכך טרחה יתרה, אז לא עושים דברים שלאחר המועד. אבל מחנכים את הכוחים במועד, מותר לתקן את הכוחים במועד, כי זה לא טרחה כל כך. ועושים מברכת במועד, מה זה מברכת? זה בריכה של שעושים בו כביסה במועד, אין בזה טרחה כל כך, ולמרות שאסור לחבס בכל המועד, יש אנשים שמותר להם לחבס בכל המועד, נראה את זה בהמשך המסכת. ועושים ארון למת עם המת בחצר, כלומר, בחצר שהמת נמצא שם, מותר לעשות ארון למת, מותר אפילו לחתוך את הנסרים, לעשות את הארון וכדומה, אבל לא יעשה את זה בחצר אחרת. למה? כי לא ניכר שהוא עושה את זה לצורך המת. יש פה חשד. רבי דה עושה, ככה דעת המקב, רבי דה עושה לעשות הארון, אלא אם כן יש עמו נסרים, אלא אם כן בעצם הוא כבר חתך נסרים מערב המועד, כי לחתוך נסרים זה כבר טרחה גדולה שאסורה במועד. שואלת הגמרא, מה זה כוכין וקברות? מהי כוכין ומהי קברות? אמר רבי דה, כוכין זה בחפירה מתחת הקרקע, קברות זה בבניין מעל הקרקע. כך כתוב גם הברייתא, תניא מיחי, אלו הן כוכין ואלו הן קברות, כוכין בחפירה מתחת הקרקע, קברות בבניין מעל הקרקע. אבל מחנכים את הכוכין, מה הם מחנכים? מה הכוונה שמתקנים את הכוכין במועד? אמר רבי יהודה שאם היה ארוך מקצרו, אם היה הכוך ארוך מדי, מותר לקצר אותו על ידי נתינת עפר או אבן וכדומה. זה לא טרחה יתרה. במתית אתנו בברייתא כתוב מעריך בו, בכוך ומרחיב בו כפי הצורך. עושים מברכת, מה נברכת? אמר רבי יהודה זו בקיע, בריכת מים. ואתניא כתוב הברייתא נברכת והבקיע, משהו שמדובר על שני דברים שונים. אלא באמת יש שני סוגי נברכות. אמר בי ויתם רב כהנא נברכת גיאה וברגיה. יש בריכה גדולה ובריכה קטנה. כלומר יש בריכה קטנה שסמוך לבריכה גדולה, שככה המים עוברים לבריכה הקטנה לגדולה, וככה מחפשים בצורה יעילה. עוד אמרנו במשנה ועושים ארון עם המת בחצר, תנילה ליד אתנו רבנן, ככה במשנה בעצם שנינו מה ששנינו בברייתא. עושים כל צורכי המת בכל המועד, גוזזים לו שערו ומחפשים לו כסותו תכריכיו, זה הכוונה, ועושים לו ארון בחצר המת. ומנסרים המוסרים מערב יום טוב, זה כמובן כדעת רבי יהודה במשנה שהנסרים צריכים להיות חתוכים מערב יום טוב, ורבן שיום מגמיין אומר, אף מביא מעצים ונסרם בצינה בתוך ביתו לפי רשב"ג, זה לפי דעת הנגם במשנה, שמותר אפילו להביא עצים לחצר של המת ונסר אותו בצינה בתוך ביתו, כלומר מותר אפילו את זה לצורך המת במועד. משנה נוספת בחטא עמוד ב', אין עושים נשים במועד, אסור להתחתן במועד, לא בתולות ולא אלמנות, וגם לא מייבמים, לא עושים ייבום במועד. למה? מפני ששמחה היא לו, והגמרא תשאל, מה הבעיה ששמחה היא לו? לכאורה אדרבה, מצווה לשמוח במועד, והגמרא תסביר את זה. אבל מחזיר את גרושתו, מותר לאדם להחזיר את גרושתו במועד, כי זה פחות שמחה, אפשר לומר פחות שמחה חיצונית ניכרת כלפי חוץ. כמובן זה שמחה עמוקה שמחזירים את גרושתו, אבל זה שמחה יותר עמוקה, פחות חיצונית, פחות מופגנת. ועושה אישה תכשיטיה במועד, מותר לאישה להתקשט במועד. רבי דה אומר, לא תסוד מפני שניבולו לה, יש תכשיטים שלא צריך לעשות את הגוף בסיד, כלומר, מורחים את הסיר על הגוף לכמה ימים כדי להשאיר את השיער, לדן את הבשר וכדומה, כל מיני טיפולים קוסמטיים, שאם זה לוקח יותר מדי זמן, אין לעשות זה במועד לפי רבי יהודה, כי זה ניבול אולי, זה גנאי אולי עכשיו במועד, שיש לה איזה דברים עליה ובעצם מצטערת במועד. כמובן, אם הטיפול הקוסמטי הוא קצר, אז זה משהו אחר. עוד בעניין תפירה בכל מיני הידיעות, תופר כדרכו, הידיעות זה אדם שהוא לא מקצועי, לא אומן, מותר לו לתפור כדרכו במועד, כמובן מדובר על הצורך המועד, והאומן, החיית, הוא מחליב, מותר לו רק בשינוי, מחליב זה תופר בשינוי. ומסרגים את המיטות, מסרגים את החבלים של המיטות בכל המועד, בזמנם המיטות היו עשויות מחבלים מתוחים בצורת שתי וערב, והקמטה תרחיב בדיוק מה הכוונה מסרגים וממתחים, רבי יוסי אומר לו, לא מסרגים את החבלים אבל ממתחים אותם. שם שואלת הגמרא, מה הבעיה ששמחה היא לו, מה הבעיה להתחתן במועד? וכי שמחה היא לו, מה היה ומה הבעיה? אדרבה, טוב מאוד לשמוח במועד. אמר רבי דה, אמר שמואל, וכן אמר רבי לזר, אמר רבי יושעי, עבר מילה, אמר רבי לזר, אמר רבי חנינה, לפי שאין מערבין שמחה ושמחה. כלומר, נכון, יש פה שמחת הנישואין, אבל אסור לשמוח שמחה נישואין במועד, כי אז אתה מערבב שמחה בשמחה. צריך לשמוח שמחה של מועד בלבד, ולא לערב עם השמחה אחרת. רב הרבונה אמר, לא, מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. זה לא כשאסור לערבב כל שמחה, אלא דווקא בעניין הנישואין. מכיוון שאדם כל כך שמח בנישואיו, מתוך החביבות של הזוגיות החדשה, אז הוא מניח את שמחת הרגל, אדם כבר שוכח לגמרי מהרגל ועוסק בשמחת אשתו. אמר רבי לרב יוסף, הדר רבא בר אבונה, מה שאמר רבא בר אבונה, שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, זה מת מאמרה של רב. כן, הדר רב הוא, דמר רב דניאל בר קטינה אמר רב, מניין שאין נושאים נשים במועד שנאמר, ושמחת בחגיך, כלומר שמחת הרגל צריכה להיות בחגיך בעצם החג ולא באשתך. מי שנושא אישה במועד מניח את שמחת החג ועוסק בשמחת אשתו. שני תאים נוספים לאיסור נישואים בכל המועד, הוא לאמר, מפני התורח. הרי יש תורח גדול מאוד להכין את הנישואין, סעודת הנישואין, שמחת הנישואין, ואדם יתרח במועד, תרחה יתרה. רבי צמן הפחה אמר לו, ביטול פריאה ורבייה, מכיוון שהרבה אנשים היו עניים, וגם ככה צריך לשלם הרבה כסף בשביל סעודות במועד, אז אם הותר היה להתחתן במועד, אדם כבר היה בעצם מחכה, הרבה אנשים דוחים את החתונה שלהם דווקא למועד, כדי שיוכלו לעשות סעודה אחת למועד ולנישואין יחד. ואז מצוות פריאה ורבייה הייתה מתבטלת עד המועד. הרבה אנשים בעצם היו דוחים את הנישואין, ואנשים היו מתבטלים מפריאה ורבייה, ממצוות עונה וכדומה, כי היו כולם דוחים את זה למועד. הגמרא מקשה על כל הטעמים, מיטיבי, כל אלו שאמרו חכמים שאסור לישא אישה במועד, מותרים לישא ערב הרגל, מותר לישא ערב הרגל, למרות ששיבת ימי משתה כל השבע ברכות יחולו ברגל. כלומר, התחתנו בערב הרגל, ובלילה בעצם, שזה ליל יום טוב, יהיה צעודת הנישואין, לכאורה קשה לכולו, ההוראה הזאת קשה לכל הטעמים. למה לפי שמואל שאין מערבים שמחת שמחה, כשם שאדם מתחתן בערב הרגל, מתערבת שמחת שבעת ימי המשנה שלו בשמחת הרגל. ולפי רבא בר אבונה, שאדם מניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, אז גם כאן יניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, כי בכל שבעת ימים, כל שבעת ימי המשנה. לפי אולה, שאתה משום תרחה, גם במקרה זה יצטרך לתרוח באחת הסעודות של כל שבע ברכות. לפי רבי יצד הפחה, שמשום ביטול פריאה ורבייה, ידחו את הנישואין עד המועד, גם כאן. אם יהיה מותר להתחתן בעצם בערב המועד, עלולים לדחות את הנישואין עד ערב המועד, יוכלו להתחתן בעצם יוכלו לשתף, לערבב את סעודת יום טוב, ליל יום טוב ראשון, יחד עם סעודת הנישואין, ולחסוך בסעודה. עומד כבר זה לא באמת קשה, לא קשה. למה דבר משום שמחה מהמישהו זה ומשום שמחה, או בגלל שאין מערבים שמחה ושמחה, או בגלל שמניח שמחת הרי ועוסק בשמחת אשתו, או עיקר שמחה אחד יום, עיקר השמחת הנישואין זה יום אחד, כלומר, ביום הנישואין עצמו. השמחה זו אסורה ברגל, והשמחה ששבעת ימי המשתה, ששבע ברכות לא גדולה כל כך, ולכן לא אסורה ברגל. זה לא מעיב על השמחה כזאת, ששבעת ימי המשתה לא מעיבה על שמחת הרגל. למה דבר משום תרחה גם פה, עיקר תרחה אחד יום, ברור שהתרחה לקראת הנישואין ביום הנישואין עצמו הרבה יותר גדולה מאשר תרחה של שבע ברכות, שזה קטן יותר. ולמה דבר משום ביטול פריאה ורבייה גם כאן. האנשים לא ידחו את זה רק אם יהיה להם פעם, מקום, זמן אחד שיוכלו להתחתן. לחד יום הלא מאשין יש נפשי, אדם לא דוחה נישואיו, כי יש לו רק אפשרות אחת, יום אחד שיכול להתחתן בו. כלומר, מכיוון שלא יכול להתחתן, אלא בערב הרגל, אנשים לא ידחו את הנישואים שלהם, שכולם יתחתנו דווקא בערב הרגל. אם יש שבעה ימים ברגל שיכול להתחתן, זה כבר משהו אחר. הגענו לדף ט' עמוד א', והגמרא ממשיכה בזה, לגבי אין מרבים שמחה בשמחה, בדף הבא, חזק וברוך.